תראו, יש עץ הערה, גם לבתי מדרש יש עץ הערה. העץ הערה שבית המדרש מתבטא לא פעם ברצון למצוא חן. זה גם קשור לעובדה שאנחנו בעולם צרכני, שהלקוח תמיד צודק, ואז גם המחנכים רוצים באיזשהו אופן למצוא חן בעיני החניכים. יש נפקמינה, יש השלכה מעשית ליצרה הזה, שלפעמים בוחרים נושאים שעליהם לא מדברים. כי זה טעון, נושא טעון. למה אתה מסתבך? אז מעדיפים נושאים שהם קונצנזוס, ואז מה שיוצא בסוף, שהנושאים שבאמת צריכים טיפול, לא מטופלים, מכיוון ש... אתה יודע, קיצור, לא נעים לדבר על זה. אז אנחנו משתדלים להתגבר על היצר הרע הזה, ואחד הנושאים הטעונים בדור שלנו זה נושא כיבוד הורים, כיבוד אב ואם. נושא קשה, קשה ליישום. זה מעניין כי בחז"ל אחת הדוגמאות הכי טובות למצווה שגם בלי התורה היא הייתה נעשית זה כיבוד אב ואם, כי זה ברור לגמרי שאדם מכבד את ההורים שלו, ועל זה בונים איזשהו קל וחומר, כאילו אם זה אתה מזה, אז מכאן אתה יכול ללמוד דברים אחרים. מה נעשה שבדורות האחרונים יותר ויותר קשה לכבד הורים? אני אומר את זה סטטיסטית לגמרי, אין לי שום מושג. אני מעריך שאחוז מסוים מי שיושב פה כרגע אומר לעצמו, בוא נאמר, עכשיו חודש אלול, תכף עשרת ימי תשובה, אחד זה שאני צריך באמת... מתבאס עליהם, כאילו זה הנושא של כיבוד הורים. וזה לא אחד לאלף, גם לא אחד למאה, גם לא אחד לעשר. זה נוכח. והייתי רוצה להקדים הקדמה כדי שאנחנו נבין את הקושי שבמצוות כיבוד אב ואם. בכדי להבין את הקושי, אנחנו צריכים ללמוד משהו קצר מתוך מאמר הדור, שתכף יהיה לכם איזה מולכם גם. אפשר לחלק את זה, תודה רבה. אני רק אזכיר שמאמר הדור נמצא בתוך ספר שנקרא עדר היקר. יש בסוף הספר קבוצת מאמרים שנקראת עקבי הצון. בתוך עקבי הצון, המאמר שפותח הוא מאמר הדור. שם הרב מסביר את התהליך התרבותי היסטורי שעובר על עם ישראל בדור ההשכלה. זה לא רק איזשהו טיפול פילוסופי, אלא זה גם טיפול עם כלים מעשיים, מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת. רק נזכיר שעם ישראל בעצם בילה בגלות במצב די סטטי משך 1800 שנה. לפני כ-150 שנה התחילה תקופת ההשכלה באירופה. עד אז עם ישראל היה עם מיוחד במינו וקראו לו עם הספר. קראו לעם ישראל עם הספר מכיוון שזה היה פלא מאוד גדול שכל היהודים יודעים לקרוא. זה היה קטע הזוי, כאילו עם שלם שכולם יודעים לקרוא. אז תסתכלת עליי כאילו אני נפלתי מהירח, נכון? ככה עם ישראל היה נקרא, עם הספר. כי לא היה דבר כזה. אין עוד עם בעולם שכל הגברים יודעים לקרוא. רוב האנשים לא ידעו לקרוא. מכיוון שעם ישראל הצטווה בהר סיני ללמוד תורה, כל יהודי הצטווה ללמוד תורה, אז הוא היה חייב לדעת לקרוא. זה הפלא גדול. מה שקרה בתקופת ההשכלה, שבמשך שנים ספורות ביותר, רוב האנושות המתקדמת, המתפתחת, ידע לקרוא. פתאום כולם ידעו לקרוא. וחלק מהסיפור הזה יקרים גם בתוך עם ישראל פנימה. שאם פעם לימוד התורה היה משהו שהוא מקיר לקיר, ברור לגמרי שאם אדם רוצה להיות יהודי אז הוא שומר תורה ומצוות, זה חלק מהעניין. פתאום אפשר לבטא את הערכים שאתה מאמין בהם, את האידיאלים שאתה מאמין בהם, גם בדרכים אחרות שהם לא הלכה. ובמשך תקופה קצרה ביותר, פשוט היהדות של אירופה קרסה מבחינה רוחנית. דור שלם שכל האבות מסרו את נפשם על שמירת שבת, ובאופן ממש מקיר לקיר, הדור הצעיר פשוט פרש מכל הסיפור הזה. יש עכשיו כמה שיטות איך לפתור את הבעיה, אני לא עכשיו אלאה אתכם בכל השיטות. הרב כתב את מאמר הדור כדי להסביר באופן עמוק יותר על איזה נקודות חיוביות יושבת הכפירה של הדור. שזה שהדור הזה כופר במסורת של ההורים, זה כיוון שהוא מחפש משהו גדול יותר. שאין אותו בינתיים להציע, אין אותו על המדף. ולכן בינתיים הוא כופר, אבל באמת הכפירה הזאת היא מפתח, היא פתח להבנה יותר עמוקה של הערכים של התורה. בתנאי שבית המדרש יתעורר בזמן. למה אני אומר את כל זה? כי בתוך מאמר הדור יש לרב איזשהו תיאור של איך תקופת ההשכלה, איך היא משפיעה על המערכת יחסים בתוך הבית, בין האבות לבנים. עד תקופת ההשכלה, המבנה של עם ישראל היה, זאת אומרת, התהליך, הדינמיות של הציבור, של הכלל בישראל, היה די סטטי. ולכן, באופן טבעי, אדם שהוא בעל ניסיון יותר, הוא חכם יותר מאשר אדם שהוא פחות בעל ניסיון. כי אין איזה קפיצת מדרגה. ניתן דוגמה. אני מעריך, סליחה אם אני מעליב פה מישהי, שאימא שלך ידעת לבשל יותר טוב ממך. נכון? העליב מישהי? לא. אני גם מעריך, שוב סליחה מהאימהות, שסבתא שלך ידעת לבשל יותר טוב מאשר אימא שלך. מעליב מישהי? עדיין לא. למה זה קורה? כי בישול הוא בין השאר דבר שקשור בניסיון. ככל שלא משתנה הפורמט, אז ברור שככל שיש לך יותר ותק, אתה יותר מבין בזה. אתה יותר מצליח בזה. איפה יש היפוך מצב? אם ניקח את הטלפון שלך ונראה אותך עם טלפון ואת אמא שלך ואת סבתא שלך. איך את מסבירה שאת יותר מומחים מאשר אמא שלך בטלפון? הרי יש לך פחות ניסיון. איך את מסבירה? הייתה פריצת דרך, אבל גם לה יש טלפון, מאז שיש גם לך טלפון, נכון? אז למה היא פחות מבינה בזה? כי הכושר למידה שלך, בגיל צעיר, יותר גדול מאשר הכושר למידה של אמא שלך, וכיוון שכשהיא הייתה צעירה זה לא היה, אז אין לה יתרון עלייך, נכון? עכשיו, אם הערכה כלפי ההורים הייתה נעוצה בהבנה בטלפון, אז לא היה כיבוד הורים, נכון? מצוין. עם כל ההקדמה הזאת, אנחנו נתחיל רגע בדף שלכם את מקום מספר 2, בסדר? שם זה פשוט, זה הבנה, הסבר של הרב, למה היום היחס למבוגרים, הורים ומורים, הוא יחס לא פשוט. הוא יחס מורכב. למה פעם לא היה מצב שתלמיד אומר למורה לא רוצה? כאילו, מה הקשר אם אתה רוצה או לא רוצה? מי בכלל שאל אותך? היום, בטח את זוכרת שזה יותר מצוי, נכון להגיד לא רוצה, למורה. לא אצלכם, אתם ברוך השם. אבל לא, חברו שלא יגיעו למדרשה. אז בואו נראה ביחד את, את מקום מספר 2 בדף. סליחה עבוד. מי רוצה לקרוא?
לרובי תקופות ההיסטוריה, אנחנו מוצאים חכמים נעלים, גדולי רוח, לדורות הראשונים. שאנו משתיים מהגודלם לאות רוחה. אבל הכלל הוא היה נתון בשקל המצב, בין בדת בין במוסר. אמת היא נעלה מכל המקום.
המון, כל המון.
מכל המון, היה המון עמנו.
אמנו.
אמנו, מצד הקבוצה האלוקית החופפת עליו. נהי, נהי.
מי הבינה מה כתוב כאן? לא כולם ביחד.
שבכל תקופה,
היה את הפרסוך החיים של התקופה. נכון. ו? זה חצי תשובה. יפה. ברוב תקופות ההיסטוריה, אם הולכים מבריאת העולם ועד תקופת ההשכלה, היו בעצם שני חלקים, נקרא לזה, באנושות. היו את החכמים, את גדולי הרוח, עצומים, שהם ענקיים, אבל הכלל היה נתון בשפל המצב, גם בדעת, בהשכלה, וגם במוסר. אמנם עם ישראל היה קצת שונה, כי כולם היו משכילים קצת, אבל עדיין היו גדולי עולם ענקיים, והיו אנשים, הכלל היה קטן מאוד. אם אנחנו נעשה את זה בצורה ויזואלית, איפה עדיף לרשום, כאן או כאן? כאן היה שם, אז היום כאן, טוב. נעשה את זה לחצי הזה של ה... טוב?
אבל יש לנו סומים.
אתם רואים כאן, שימו לב, זה הגרף של העולם. פה השם ברא את העולם. פה הגיע הגאולה. אומר הרב, רואים משהו? דמיינו. מה, פה באמצע? פה טוב, איכשהו? מי שרוצה שתעבור את הגרף? יש פה גרף. מצוין, יפה מאוד. הד, יפה מאוד. כל הכבוד, יופי.
גאולה?
אפס. רק אפס? יופי. את מבינה? אסור לתת להם. רוצים את כל היד. בקיצור, אומר הרב, ברוב תקופות ההיסטוריה היו אנשים ענקיים, אלה ענקים היו כאן, הם ענקים, והכלל היה בשפל המצב פה. העמך היה בגובה הדשא, פנטומימה. היו גדולים, ענקים, וקטנים, קטנים, 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 קטנים. זה מה שקרה ברוב תקופות ההיסטוריה. יפה. מה קרה, תכף נראה, בדורות האחרונים, לאט לאט, אם זה היה המצב בדרך כלל, בקו מקביל, קו ישר, יפה מאוד, בשלב מסוים התחילו הגדולים להתמעט, יפה, והקטנים, הכלל התחיל לטפס, נכון, נכון מאוד, יפה מאוד, ככה. ראיתם מה קרה פה? נהיה כמעט נוגע, כמעט נוגע, או לא נוגע ממש, אבל כמעט נוגע, יפה מאוד, מצוין. זה מה שאומר הרב, שבדורות האחרונים, כאילו עד הדורות האחרונים, היה את היחידי הסגולה הכי למעלה, עצומים, ענקיים, והכלל היה בשפל המדרגה. זה מה שקרה רוב תקופות ההיסטוריה. במשפט הבא תכף הוא יגיד, פשוט אנחנו רק נעשה את העניין, לאט לאט הענקיים מתמעטים, והכלל הולך ומתעלה. השאלה, אם מישהו יכול להסביר, למה זה קורה? למה? הכלל מתעלה, אני מבין, כי השנים עוברות, יש יותר ניסיון, יש יותר כלים ויותר דרכים ללמוד וכן הלאה, אז הכלל מתעלה. השאלה היא, למה לדעתכם היום אין מישהו ברמה של הרמב״ם? אין צורך שנשמע הרמב״ם? אתה התבטאת על זה? נהיה חייך של אפשר, שיהיה פה רב ראשי שהוא ברמה של הרמב״ם, היית רואה צריך לתודה? כן.
היום הרבה יותר, זה שומר על איזון מסוים.
כן, אז בעצם רותי, נכון?
מה?
אומרת, זה מאמר הדור. רותי אומרת, לבגרות, יפה מאוד, שיש איזשהו מאזן אנרגטי, שהשכל מתחלק כאילו. אם יש יותר אנשים שצורכים את השכל, אז הוא פשוט פוחק מהגדולים. למה זה ככה?
כאילו...
למה זה פחות באיכות? למה? אז את אמרת, כי בסוף זה מתאזן. כי בסוף, אם יש, כאילו, יותר קליינטים לאותה סחורה, אז יש לכל אחד פחות. זה... תשב לך על הלב. כאילו, מה אכפת? למה זה מפריע שכל הכלל יגדל? וגם הגדולים יגדלו. מה הבעיה? למה היום אין אדם ברמה של רבי יהודה הנשיא? למה אין אדם ברמה של הגר"א? מה רע? מה רע בזה?
כל זה תלוי בציבור, שהציבור מצמיח בתוכו את האנשים.
כן, אבל למה אפשר, למה צריכים לוותר על הגדולים? זו השאלה. אז בבגרות בטח הסבירו לכם שזה כדי, כי בסוף יש כאילו
יש חוק שימור האנרגיה, אין מה לעשות. אז מה אמרו לכם הרבות?
יכול שהדור... אני כל כך זוכר את זה, אין לו אני שלנו. נראה לי שהדור יותר טעים, אז הוא דורש יותר, הוא רוצה יותר, ואז כאילו אין מי ש... אני לא זוכרת. נראה לי מי שענה לו תשובות על זה. לא יודע, אתה לא...
טוב. עוד פעם? למה? יותר קשה? תחשבי רגע, את מורה בכיתה של אנאלפביטים גמורים לא מבינים כלום מהחיים, או את מורה בכיתה של אנשים שמבינים עניין.
אבל לא אומרת שהם גדולים בחוכמה או גדולים ב...
אז זהו, תכף נראה. הנה, עכשיו אנחנו עוברים לעוד משפט אחד שהוא בעצם, אותו בעצם הקדמנו. בדורות האחרונים, בכבוד.
בדורות האחרונים התחילו ענקים להתמעט, נכון, והכלל הולך ומתענה. בעמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו ולשתנו הגיונים והצדיקים. בתקופה הנמרה של עכשיו, הדבר בולט מאוד.
עד לכאן, הסברנו כבר עכשיו, שבעצם... אבל זה לא עונה עדיין, זה לא אומר למה, זה אומר שיש תופעה כזו.
אבל זה כן מה שמצדיק את זה שאנחנו צריכים כאילו, בגלל שהגדולים התמעטו והכלל, אז אנחנו צריכים אנשים שיהיו בגובה שלנו, בגובה העיניים שלנו.
זה אני מבין מצוין. את שאלתי משהו אחר. שאלתי, למה זה מוכרח שזה יקרה? למה? זה שהכלל מתעלה, אני מבין, יש יותר כלים ויותר השכלה ויותר למידה, והעמך הולך ונעשה יותר ויותר משכיל. סבבה, הבנתי, טוב מאוד. בדיוק. זה השאלה של... אני שאלתי ראשון בשאלה הזאת. שאלתי למה הגדולים לא גדלים? זה השאלה, שהוא לא עונה עליה כאן. למה לא גדלים? זה את אמרת, לא? אמרת. טוב.
בעבר היה שזה הרב קוק שהוביל את כולם.
זה לא עבר כזה רחוק, זה עבר קרוב, כן? כן.
כן, אבל היום נגיד אנחנו בעצם הכלל עולים וגדלים ואין לנו רב שמוביל אותנו.
למה?
למה?
למה? אז קודם כל, אני באמת חושב שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא להתפלל שיהיו מנהיגים גדולים. אנחנו רוצים מנהיגים גדולים. אבל פה הנקודה כאן היא לא עיסוק במה אנחנו רוצים שיהיה, אלא תיאור של מה קורה עד עכשיו. עד עכשיו מה שקרה, שהכלל הולך ומתעלה, והגדולים הולכים וקטנים. אז מה ההסבר? אז באופן פשוט, אמרה רותי, שיש פשוט איזשהו חוק שימור האנרגיה. אז אם יש הרבה שגדלים, זה לוקחים את זה מעם שהוא, לוקחים את זה מהגדולים של פעם שהם הולכים בקטנים. זה לא משכנע, כי למה שיהיה חוק שימור האנרגיה?
זה לא כזה זוכר, בגלל שגם מבחינה של פעם היה כאילו כמה רבנים ענקים שכולם מסתכלו
עליהם,
כל
הספרדים
הרבנים,
כל
הספרדים
הרבנים. רגע, זה רע? מה? אז מבטרת על מישהו כמו הרמב״ם?
למה אנשים לא רוצים להגיע?
גם אני לא
מבטר.
חסר שלום.
אני
פשוט אומרת
שזה...
שזה
מבטינה.
אבל למה? למה הגדולים? אם הקטנים גדלים, קל וחומר שהגדולים צריכים לגדול. לא ככה?
זה עניין של כאילו, יש הדדיות בין הציבור לרב, אז אם הציבור מצפה לפחות, אז גם הרב כאילו...
הציבור מצפה לפחות?
כי יש הרבה יותר רבנים.
את מצפה לפחות?
ענקים צריכים לקבל ענקים.
מצוין? כן, אני הייתי אומר, ככל שהדור גדל, אז גם הגדולים גדלים באותה מידה, לפחות באותה מידה. למה הגדולים קטנים? זה השאלה, למה הגרף פה, ראיתם אותו שהוא קורס.
הם מגיעים בקומה הקטנים. אם רב פעם היה יותר יכול להגיע לקומה הקטנים.
אבל הקטנים גדלו.
נכון, אבל אם רב פעם היה יכול לשבת ולמדו כל היום, כל היום, עכשיו הוא עצוב בללמד קטנים.
וקודם? קודם הפוך, קודם האנשים היו בשפל המדרגה, על הפנים לא מבינים כלום אחר, היו תלויים ברב. אז הרב היה ודאי שהוא היה עסוק כל היום כל הלילה בלהסביר להם א' ב'. היום הם יודעים לקרוא כבר. למה שהרב לא יגדל?
אני לא מבינה מה זה שהרב יגדל.
אבל כבר הרבנים גדולים?
כאילו, מה
שאמרתי קודם, קטנים ומתקנים. אז רק נאמר ככה ממש במילה, זה אמנם לא בדיוק נושא השיעור, אבל כדי שהכלל יגדל, הגדולים צריכים קצת להיעלם. אין ברירה. כי ככל שהגדול גדול, הקטן אין לו סיכוי לגדול. כי הוא מפתח תלות. הוא מתבטל בפני הגדולים. כדי, יפה, כדי שהכלל יוכל להתקדם, צריכים איזשהו סוג של חלל פנוי. להיעלם קצת. זה מה שהשם עשה כשהוא ניסר. הנסירה שהייתה בעולם, בין השאר, היא הסתלקות של הקדוש ברוך הוא מהעולם, כדי שהאדם יבחר, כי הוא רצה את האדם בוחר, כדי שהאדם יבחר, ולא ישמע כל כל למה הרב אומר לו, אז הרב צריך להיות אילם קצת, וקצת לא יודע, וקצת לא זמין. אז כדי שהכלל יגדל, הגדולים צריכים לקטון. אז אני אסביר. משל קטן, בסדר? לפני כמה שנים, היית יותר צעירה מאשר היום, בכמה שנים טובות. והיית ממש צעירה קטנה, קטנה, היית ממש תינוקת. ואז ההורים רצו שתזחלי. כי עד אז היית בתוך העגלה, רצו שתזחלי. מה הם עשו, זוכר? שמו אותך על השטיח, עם המשחק, והרחיקו אותו. זה אכזרי, לא? זה עילה לתביעה, נכון? על התעללות בחסרי ישע. למה הם עשו את זה? כי בלי זה את לא תתקדמי. וכשרצו שאת אחרי כמה חודשים תעמדי כבר ותלכי, אז הם הפסיקו להרים אותך. כי אם כל הזמן ירימו אותך, את לעולם לא תדעי ללכת. אז צריכים לעזוב אותך קצת, כדי שאת תלמדי לבד. ככה זה. בכדי שהאדם יגדל, הוא צריך שיהיה איזשהו חלל, העדר, שקודם להוויה. העדר הזה הוא לא תופעת לוואי, הוא הסיבה לכך שהאדם בעצמו גדל, מוצא בעצמו כוחות, לומד. כי אין לו על מה יותר לסמוך. לפני כן הוא סמך למישהו שיעשה לו את העבודה. נניח לדוגמה, אם היו כאן במדרשה רבנים ממש חכמים שיודעים את האמת ומכתיבים לך אותה בקצב הכתבה, תבינה שאת היית כזאת קטנה? תבינה את זה? בכדי שאת תוכלי לגדול, הרבנים הם פחות נוכחים. הם לא מכתיבים לך את דעתם, כי אחרת את מתנוונת. הם צריכים קצת להסתלק, כדי שהתלמיד יוכל לקחת אחריות על החיים שלו. זה אגב מה שקרה כשהשם ברא את העולם. יש מחלוקת סמנטית, ניסוחית, בין חכמי הפשט לחכמי הקבלה. מה קרה כשהשם אמר יהי אור? באופן פשוט, על פי הפשט, מה שקרה כשהוא אמר יהי אור, זה היה יש מאין, נכון? היה אין. הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור ונהיה יש, נכון? את יודעת שהמקובלים אומרים שזה בדיוק הפוך? שיהי אור זה בעצם מהלך של עין מיש? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה מראש. זה נקרא במקובלים ממלא כל עלמין. הקדוש ברוך הוא מילא את כל העולמות. וכדי שתהיה בריאה בעולם, הוא רוקן את עצמו כביכול מהעולם. הוא פינה את עצמו. ויצר חלל פנוי. חלל פנוי כדי שיהיה אפשר שתיוולד איזושהי יצירה שיכולה גם לבחור. כי אם הקדוש ברוך הוא מדי נוכח בחיים שלי, אני לא יכול לבחור. כי הוא ממלא אותי לגמרי. זאת אומרת, כדי שהכלל ילך ויתעלה, הגדולים הולכים ומתמעטים. באופן פשוט, התופעת לוואי שזה היא חיובית. הגדולים מתמעטים, הכלל לוקח אחריות, והולך וגדל. מצוין, נכון? עד לכאן מעולה. כן. את צודקת, א', זה הולך, כן, נעמי אומרת שזה לא פייר שבסוף הסך הכל נמצא בלבל נמוך יותר מאשר הענקים של ההתחלה. זאת אומרת, ירדנו ברמה. א', הכלל כולו בוודאי גדל, כי פה זה גרף קצת מטעה, פה. מטעה כי זה נראה כאילו 50-50. יש 50% ו-50% פה, ואז הם יורדים ועולים. לא בדיוק ככה. יש פה אחד מול מיליון. האחד הזה קצת נעלם, כשכל המיליון יעלו. אז זה בוודאי עלייה גדולה מאוד. זה אחד. ב' זה לא סוף הגרף באמת, צודקת. לעתיד לבוא, הכל יקפוץ בכמה רמות. בסופו של תהליך, כשהכלל יגיע אל יהודו, אז הגדולים יחזרו להיות אולטרה גדולים, הרבה יותר גדולים. אבל זה איזשהו... יש בזה משהו. זאת אומרת, מה שמונע מהחניכים לקחת אחריות זה שיש להם מדריכה יותר מדי נוכחת. זה קשה, ממש קשה להסתלק, כאילו, ליצור חלל. גם מי שעוד לא שמה לב, והייתה בשנה שעברה קומונרית, יש פה כמה כאלה בודדות, אז יש בסניף שלך קומונרית חדשה. אם את דואגת לסניף, אם הקומונרית הבאה החדשה שלו, את חייבת להיזהר מאוד ולא לבקר מדי בסניף. כי אחרת את תהיה מרוצה, החניכים ממש יתגעגעו אליך והכל, אבל הסניף יקרוס. צריכים להשאיר לה מקום פנוי ולהפסיק להתערב לה. גם ההורים שלך, הם דואגים לך מאוד. אם הם מדי יגידו לך מה לעשות בכל עת ובכל שעה, בסופו של דבר, את פחות תגדלי. אתם צריכים קצת להניח לך. זה קשה להורים, כי אמרים אותך נופלת מדי פעם. והם צריכים להניח לך כדי שאת תלמדי לייצב את עצמך. אתה לא יודעת מה זה. אולי אצלך יניות או משהו כזה. אבל זה מאוד מאוד קשה להורה לראות ילד עומד, הולך ונופל. כי עד שהוא התחיל ללכת, היה לו ברכיים כמו של תינוק. חמוד כזה. שמנמן. ואז הוא התחיל ללכת, ואחרי כמה שבועות, את רואה ברכיים שחורות, סקוטות, עם שטפי דם, עם חתכים. ואת אומרת, מה עשיתי לו, כאילו? עדיף שאני ארים אותו, וזהו, ככה הוא יהיה מוגן יותר. אז זהו, שכנראה שככל שאני יותר יהיה באמת נוכח בחיים של התינוק הזה, הוא עדיין יישאר תינוק. אז זה תופעה טבעית בעולם, שכדי שהכלל ילך ויעלה, הגדולים צריכים ללכת ולהיעלם, ללכת ולהתמעט. עד לכאן, זה לא נושא שלנו עכשיו, זה רק, היה פשוט רק פתיחה של הדבר, כן.
אבל
הרב,
יש משהו כזה משהו.
כן.
זה בעצם, כל זה, כל, שאני אומרת, אני לא יודעת, מה זה אומר? סבב, אז למשל, הרב גרופמן, הוא לא רבי יהודה הנשיא. זה הבנתי, בסדר.
כן.
אבל זה לא אומר שהוא לא גדול.
כן.
זה לא משהו
מה מתלמדים,
אני לא
צריכה להבין
כאילו מה זה אומר מתמעטים.
פשוט, אם את היית צריכה, אם את היית צריכה לתכנן, לחשוב ככה בנחת בפרטסטרילי, מה את מצפה שיהיה, איזה גדולים יהיו בדור של גאולה? האם גדולים כמו בדור של הרמב״ם, או פחות או יותר? אני הייתי אומר יותר. זה דור עם אתגרים אדירים, הייתי מצפה שהרמב״ם יהיה עוד כסף קטן לעומת הגדולים של הדור הזה. מה אני רואה בפועל? אני רואה דור יתום, זה מה שאני רואה. אני רואה דור שהגדולים שלו זה אבק ליד הרמב״ם. השאלה היא למה? אז הסברנו בעדינות שזה כדי שהכלל ייקח יותר אחריות, הגדולים צריכים להתמעט. זה נקרא בחינוך ליצור חלל פנוי. זה קשה, זה קשה כמדריכה, זה קשה כאימא, זה קשה כמחנכת. לדעת שלטובת התלמידים אני צריך להגיד, או לא להגיד, או להגיד לא יודע, או להגיד, אני לא אפרח שלך, אני לא אגיד לך מה לעשות. אני יודע אותו ממך, אני מבין בדברים האלה קצת, כי אני מנוסה בהם, אבל אם אני אחליט עבורך, אני מקטין אותך. ולכן אני צריך להתגבר על הרצון להיות נוכח, וקצת לקחת צעד אחד אחורה, ליצור חלל פנוי, כדי שהאדם שמולי ייקח עליו אחריות, על עצמו. עד לכאן זה לא קשור לכיבוד הורים. עכשיו מגיעה תופעת הלוואי של הדבר הזה. מהי תופעת הלוואי שהגדולים מתמעטים? או שהפער מצטמצם? אם פעם זה הפער של קילומטרים, בין ההוא למעלה והוא למטה, עכשיו זה פער של סנטימטרים. מהי תופעת הלוואי? בואו נראה עכשיו בפנים. בכבוד. וזאת העלייה.
וזאת העלייה שנתנה להמונים. התשובה גם כן.
הסבה הכוונה זה גרמה.
מה?
הסבה גם כן ירידה.
מה? הסבה גם כן ירידה. שהדור
כשהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו, אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביל את סימונו.
מי הבינה מה כתוב כאן? זה שהכלל הולך ועולה, אז ההורים והמורים שלו הם קטנים עליו. זה לא, זה משהו כסף קטן. אם פעם ההורה, בגלל שהוא מנוסה יותר ממני, יש לו יותר ותק ממני, אז הוא היה בפור עליי. היום העולם מתקדם מאוד, ועקרתי את ההורה שלי בסיבוב. אני יותר חכם ממנו בפלאפונים, בזה, בזה, במחשבים. אני יותר מבין ממנו. וכיוון שכך אני כבר לא זקוק לו. אתם בטח מבינות, נכון? שמה שעבר על אירופה לפני כ-150 שנה, במשבר עמוק מאוד, עבר על אחינו הספרדים לפני 60 שנה. הגיעו לארץ, הגיעו לקדמה, הבינו את החיים, פתאום הילד מבין את אותו מההורים שלו. זה היה משבר נוראי. אותו משבר עובר על העדה האתיופית היקרה והחשובה, לפני 20 שנה. מגיעים לארץ, אבא היה מלך באתיופיה, מלך. רואה צון על 2,000 ראשים. מגיע לארץ, את החשבון ארנונה הוא לא יודע לשלם. הבן שלו בכיתה ד' הולך לעירייה במקומו. את מבינה מה זה אומר על היחס להורה? ממקום שאבא שלי הוא מלך, הגעתי למקום שאבא שלי חסר עונים ואני הקטן בכיתה ג' מבין יותר טוב ממנו. את מבינה עד כמה זה מאתגר לכבד הורים ככה? כי פעם כיבוד הורים היה קשור גם באמת לידע, ליכולות. סליחה על השאלה. יש כאן מישהי סבא שהיה פעם חקלאי או בעל מפעל? ואבא? אבא לא. את מבינה שמשך המון שנים זה היה מקצוע משפחתי. משפחת צורף, משפחת שוחט, משפחת סופר, מה זה? מישהו אחד היה סופר, דוך, כל המשפחה, כאילו, כל הסטיין, טק, 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 כולם סופרים. למה לא? כי יש לך מפעל. את מבינה שהיום יש ים של רפתות עם רפתנים זקנים שאין להם יורשים? כי הבן שלו בהייטק בכלל. מה הוא יהיה רפתן או פרייר? את מבינה מה זה אומר על המעמד של אבא מול ילד? פעם אבא היה המלך של המשפחה, אבי המשפחה. שוב, זה ברמה הטכנית. זה יכול להיות גם ברמה של השכלה, ברמה של ידע, ברמה של כישורי חיים. אומר הרב, מה שקרה לדור, העלייה של ההשכלה של הכלל, עשה בה גם ירידה. כי ההורה שלו, הוא כבר לא גדול עליו. כבר הפוך, הילד עקף אותו בסיבוב. וזה מביא, גורם לקושי מאוד גדול. קושי עצום. אם פעם כיבוד הורים היה שוב גם על הקטע התפקודי, היום כיבוד הורים נפרד מהקטע התפקודי, והוא רק ערכי. הוא רק כי יש עניין לכבד הורים. כבר אין משהו תפקודי שאבא שלי מעליי, מושא להערצה. יש גיל כזה דרך אגב. יש גיל שילד מעריץ את ההורים שלו. היום זה באיזשהו אופן מסתיים בגיל ההתבגרות, אם פעם זה היה שישית, היום זה כיתה ו' פחות או יותר. את מבינה שאבא שלך לא משהו, כאילו. נכון שאחרי הגיל הזה, כשמגיעים לאזור גיל 20, מבינים שההורים הם לא כאלה גרועים, כאילו. אבל זה עוד שלב, כן. מה שכתוב כאן, שעוסקים פה, זה לא ב... עד כמה אתה טוב יותר מההורים שלך, אלא עד כמה יש לך כלים יותר טוב, יותר גדולים, יותר מעמיקים מאשר להורים. התשובה היא, היום הדור יותר מסכים מאשר הדור של ההורים. וזה אומר שעכשיו... בכללי, ממש בכללי, בכללי. אנחנו לא יותר צליקים מההורים בשום אופן. אבל בהקשר של כלים, כישורי חיים, אם פעם הוותק היה קובע, היום ותק לא קובע. את מבינה שבדור של סבא שלך, אדם היה עובד בעבודה בדואר. אז זהו. הוא מצא עבודה בגיל 20 בדואר, הוא הולך להיקבר בדואר. כאילו, זה מה ש... 60 שנה הוא יהיה בדואר. את מבינה שהיום, להיות בקדנציה ארוכה מדי זה חיסרון? מרעננים, מחליפים. אדם מגיע לבנק פה, מעבירים אותו לשם, אדם מגיע מורה פה, טק לשם. נאמר רק בעדינות. מה זה אומר על בן אדם שימצא באותו מקום 20 שנה? לא יודע. כן. זה בגלל שהדור מתקדם, אז הפשטות שילד מכבד הורים היא פחות מובנת מאליה, זה פחות מובן מאליו. כבר ילד לא יכבד הורים בגלל שהם יותר חכמים ממנו. וצריכים סיבה אחרת טובה. אני רוצה ללכת אתכם למקום אחר לגמרי, בסדר? יש גמרא במסכת קידושין. הגמרא מדברת על מצב שאישה התחתנה עם חתן, והיא באה לבית הדין ואומרת, סליחה, זה מקח טעות. טעיתי. למה טעיתי? טעיתי בגלל שהחתן גיליתי שהוא מוכה שכין. מה זה מוכה שכין בעברית? כל הגוף שלו מלא 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 פצעים וזיהומים, לא יכול לחיות איתו. מגיל אותי. לא ידעתי מזה קודם. אחרי יודעת שהוא מוכה שכין. לא רוצה. מקח טעות. אני טעיתי. לא הסכמתי בכוונה. הסכמתי בטעות. אל תכעסו עליי שנייה, זה רק משהו מתודי. עונה הגמרא, בית דין אומרים לה, הקידושין הם לא קידושי טעות. ככה הלכה אומרת בגמרא. למה לא קידושי טעות? אומרת הגמרא, כי אישה באמת, בעומק, מעדיפה להתחתן עם כל אחד, אפילו מוכה שכין, ובלבד שלא תישאר לבד. יש משפט בארמית, לא משנה, זה המשמעות שלו. שאישה באמת מעדיפה כל אחד על פני להיות לבד, ולכן גם אם היא הייתה מראש יודעת שהוא מוכה שכין, היא לא הייתה מוותרת עליו. אני אשאל שאלה קצת נשמעת קצת כפרנית, אבל תעני בכנות. את מסכימה עם הקביעה הזאת של הגמרא? שוב, זה אומר בעצם שכל אישה מעדיפה כל חתן, אפילו מגיל, על פני להישאר לבד. בשלב הזה, זאת אומרת, לא שהיא אומרת לעולם היא תישאר לבד, אלא בהקשר שלו, אם היא הייתה יודעת שהוא מוכה שכין, הייתה איתו מתחתנת, ולא הייתה אומרת, טוב, אני אחכה למועמד הבא. האם את היית מסכימה להתחתן בחתונת הפתעה? עם כל מי שמגיע, העיקר שלא נשאר היא לבד? אני שואל. איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה שחז"ל הקדושים אומרים בגמרא כלל שאת לא מקבלת אותו? איך את מסבירה את זה? מה התקדם?
התקדם על הראש, הראשון של היום הם הרבה יותר מתקדם.
למה? מה קרה? אז אני אגיד לך מה קרה. לפני כ-2,000 שנה, כדי שאישה תחיה בכלל, יהיה לה לחם לאכול, היא צריכה מישהו לפרנס אותה. היא חייבת להתחתן. אם לא, היא לא יכולה לפרנס עצמה. אין סיכוי. ולכן, קיומית, היא חייבת להתחתן. חייבת להתחתן. אין מי שיאכיל אותה. רק שנייה. היום, מכל מיני סיבות, טובות בעיקר, אישה מסוגלת לפרנס את עצמה מצוין גם לבד. ואז מה זה אומר? זה אומר שחתונה הפכה מדבר קיומי, הפכה לדבר ערכי. בהקשר של הבוקר, מצורך זה הפך לערך. חתונה פעם הייתה צורך, ולכן חז"ל עומדים בכוונה עומד, באלף, עומדים בדעתם, ש... כל אחת הייתה מעדיפה כל חתן, העיקר שהיא תהיה נשואה, שיהיה לה אוכל בפה. היום הדבר הזה לא קיים מכיוון שהאדם יכול להיפרנס בעצמו, אפילו טוב יותר. ולכן החתונה הפכה להיות ערך. למה אני אומר את כל זה? כי גם כיבוד הורים זה אותו סיפור. אם פעם היכולת הקיומית שלי נשענה על ההורים שלי, היום אני מסוגל לעמוד על הרגליים גם ללא ההורים, כי אני יותר מבין מהם, יותר חכם מהם. ואז כיבוד הורים צריך לסקת לתוכו ערכים יותר עמוקים מאשר מה שהיה פעם. פעם זה היה צורך. ברור שאתה מכבד הורים כי הוא תלוי בהם. כמו שילד בן 3 מכבד הורים שלו כי הוא תלוי בהם. ככל שהדור מתקדם, התלות הטכנית פוחתת, ואז צריכים להבין יותר אז למה באמת לכבד הורים. אגב, זה באמת האתגר של אדם בוגר על פני ילד בן 3. כי את הילד בן 3 באמת זה לא חוכמה לכבד הורים. כי החיים שלו תלויים בזה. את הילד שהוא כבר לא בן 3 זה יותר דורש העמקה של אז למה זה חשוב? אז למה זה משמעותי?
אז אומר הרב, תדע לך, בגלל שהדור מתעלה, לאט לאט, המקום של מורה הוא פחות מאשר פעם. אני רק אזכיר גילוי נאות, הייתי השנה, הכוונה לפני חצי שנה, בין 47, כל הסיפור, לא בין 90. כשאני הייתי ילד, בשכונה היו קוראים למורה, כשעובר אני יכול להיות במקום בבנק, המורה כך וכך. לא בבית ספר. בבנק היו לו, שלום המורה דוד. זה היה תואר כמו דוקטור, כאילו. מורה. מוזר, נכון? אתה רפפו. את מבינה שכשאני הייתי ילד בכיתה ב' או ג', כאילו אם ילד הלך מפריע בשיעור, הדבר הכי קשה, באמת נשק יום הדין היה, המורה צועק, אומר לך, קום על הרגליים, טוס החוצה מהכיתה. אתה יוצא נזוף כמו מצורע, יוצא גרוע כאילו. ואז כל כמה דקות אתה קופץ, אפשר להיכנס? מתחנן, אל תכניסים אותך. את מבינה שבדור שלך כבר היה אסור להוציא מהכיתה? יודעת למה? גם בגץ, בלי קשר, אבל גם בדיוק. אדם יוצא מהכיתה, המורה התחיין אליו תיכנס לכיתה. לא רוצה להיכנס, נסעתי לאליו בינתיים. מה אתה מאיים עליי? אמרו לכם פעם שאם נגיד לא יעשה, תרשמו לך בתיק האישי? אמרו לכם. וזה עבד? אז אני חייב לומר לכם שאתם פשוט, זה תענוג לשמוע אתכם. כי לי יש ילד, ברוך השם צדיק, הוא אחר כך קצת ככה, גדל קצת, אבל אימו עליו בתלמוד תורה, שאם הוא יעשה כך וכך, ירשמו אותו בתיק האישי. ואני גם אמרתי לו, הקראת השפת תורים, אמרתי לו, תשמע, כי אולי תנסה, קצת יתנהג יותר יפה, כי חבל. אומר לי, אבא, אבל אין תיק אישי. כיתה ב'. הלך נשק יום הדין. מישהו בודק את זה? הולך איתך ל... אז מבינה? אז זה... היום יש פחות ופחות ופחות איומים פרוצדורליים, כאילו, שאם לא תהיה בתלם, נכפה אמרו, אם לא תלמדי טוב, לא יהיה לך בגרות. וואי, גמור, אין לי עתיד, כאילו. אז מבינה שהיום אין לך בגרות, אין לי בגרות. מה, אני אשים לך בגרות לך? אני אהיה בזה בשבועיים. מה הבעיה? זה המקום הזה, שבו כבר אתה לא חי פרוצדורלית, הוא מקום שמעקר את האיומים הטכניים ומכריח אותך להסביר לו באמת למה כדאי ללמוד בלי קשר לבגרות. למה זה חשוב לך לחיים? למה צריכים כדי שיהיה לך כישורי חיים טובים, לדעת, להיות סקרן, להרחיב אופקים? כי בגרות או בתלם, פעם היה תעודת מעבר, אם לא תעשה את זה, אתה תישאר כיתה. היום נכי, דברי על זה עם מישהו מילדיו כיתה A. היא צוחקת לך בעיניים. לך, מה אכפת לי מזה? כאילו, מה את נתפסת לזוטות? מה שזה אומר, ככל שהפרוצדורה פחות קיימת, את צריכים יותר להשקיע בתוכן. זה מה שקרה ביחס להורים ומורים. שאם פעם זה היה משהו פורמלי. בשם שלה, כן. כן.
לא
חברה שלה. הכל טוב ויפה. צריכים להחזיר חזרה את הסמכות ההורית, את הסמכות המורית. הכל נכון, הכל ממש נחמד. רק נדע שרק סמכות לא עוזרת. אנחנו צריכים לסקת אל תוך זה גם תוכן אמיתי. ולא טיעונים פורמליים. אומר הרב, זה מה שקרה בעצם בדור ההשכלה. לאט לאט הדור הולך וגדל, הולך ומתרומם, ואז זה שאבא אמר, בסדר גמור, אבא, אני מעיקרון מסמפת את אבא, אבל כאילו, למה זה מחייב אותי? תסביר לי, נעשה על זה דיון, נעשה על זה הצבעה, אם אני אשתכנע, נצא אני איתך. זה הפך את הכל מעולם של פרוצדורות לעולם של תוכן. עכשיו, אפשר לבכות על זה מכאן ועד מחרתיים בצהריים. אומר הרב, זה מה שקרה בתקופת ההשכלה. הדור הולך ומתעלה, ואז ההורים שלו, עכשיו אנחנו נעבור לשם, ההורים שלו, אם פה דני נמצא פה, אתה ראית דני? דני עומד עכשיו פה, בדור הזה, ככה הוא נמצא פה. איפה האבא שלו? אם הוא לא גדול הדור. אבא שלו פה. פה
הגבוהה בכלל נמצא פה. מבינה? אם אבא שלו רגיל, נורמלי, אז הוא מתחתיו. כי כל דור הולך ומתעלה. בקטע מסחרר. עכשיו, זה לא בדיוק ככה. בוא נאמר שזה לא בדיוק ככה, אלא זה ככה. ככל שהזמן עובר, הפערים בין הדורות הולכים וגדלים. ואז אבא שלי, הוא קילומטרי מתחתיי.
הוא
מחכים
דברים לא חכמים.
כמו מה, דוגמה?
הוא לא,
הוא מחכים
בענייני הייטק וכל זה,
הוא לא...
לא,
זה לא זה. פה מדובר על ההשכלה. שהיו אנשים שידעו קרוא וכתוב, ידעו להתפלל, ידעו לצאת הלכות, אבל לא ידעו להעמיק בערכים, באופן עמוק. והדור הזה היה צמא לשמוע ערכים גדולים. הדבר הזה גרם באיזשהו אופן שאבא שלי לא מבין אותי. היו אנשים בדור ההשכלה שהלכו ונלחמו למען חירות לאומית של רוסיה. מסרו את נפשם. עכשיו, אבא שלו לא מבין מה הוא רוצה. הוא לא מבין, מה קרה לך? למה אתה עכשיו מוסר את נפשך על הקמת אימפריה קומוניסטית? את מי זה מעניין בכלל? והבן אומר, אבא שלי פשוט לא מבין אותי. אבא שלי חי את השגרה. הוא רוצה לשרוד, לעמוד בשלום במשהו זה. הוא לא קולט שאני חי בעולם שהוא הרבה יותר גדול מזה. אולי בזרע אנפין קצת משהו קטן, זה קרה למי שהייתה מדריכה בחודש ארגון. את מבינה שהחיים תלויים, עם ישראל תלוי עכשיו בקיר שלך. ואמא שלך לא מבינה למה את צריכה להפסיד בגרות בגלל השטות הזאת. אבל היא לא מבינה. היא לא מבינה פשוט. היא לא מבינה שהכל תלוי עכשיו בקיר. אז זה קצת מצחיק, אבל זה מה שקרה במרדו. אז היחס להורים, אם פעם זה היה משהו טבעי, נורמלי, שילד מכבד את ההורים שלו, כמעט כי הם יותר מנוסים ממנו, הם יותר חכמים ממנו. היום, אומר הרב, ההורים והמורים, אני מרגיש שמה שהם אומרים לי, על טיעונים למה ללמוד, זה קטן עליי. זה לא לוקח את הלב שלי.
אבל זה לא קטן מוכרח.
נכון.
יש
אותי שכנעת. השאלה זה מספרים גדולים. השאלה זה, איך זה יכול להיות שפעם אדם היה שומע מישהו מבוגר עובר לדום. והיום אתה אומר לך, אוקיי, הבנתי, בוא נעשה, נבדוק, נחשוב על זה. שתי דוגמאות. את מבינה שהיום, שאנחנו עכשיו עוברים לאזור המחנכים, בסדר? אדם הולך לשאול רב שאלה. את מבינה שפעם שאלת רב, אדם היה מגיע לרב, שואל שאלה, הרב עונה, הנושא נסגר, הרמטית. הרב אמר משהו דוח עד הסוף. מה זה פעם? מי שהסבתא שלה נולדה באזור צפון אפריקה, מבינה מה זה רב? כאילו הרב אמר, זה לא הצעה לסדר היום אולי, תשקלי את זה. זה סגור, הנושא סגור, חתום. את מבינה שהיום אדם הולך לשאול רב, אז אומר לו מראש, הרב אל תעוף על עצמך, אני רק מתייעץ. לא שואל, שלא תהיה טעות. אני רק רוצה לדעת, סתם, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. איך זה קרה? כי אני מרגיש שאני לא מחויב. דוגמה אחרת. יש לנו ילד, יש לזה הרבה תופעות לבית חיוביות. שהדור גדל, כמו שאמרנו קודם, התפתח והכל, וגם תופעות שליליות, שבענייני כיבוד הורים, זה כבר דורש העמקה, זה דורש הבנה, זה כבר לא מגיע באינסטינקט. דוגמה נוספת אחרונה, יש לנו בן בכור, מתוק מדבש, מצוין, נשוי ברוך השם. הוא היה ממש מגיל קטן מאוד, היה לו פטנט, כל פעם מחדש פשוט עבד עליי. הייתי ככה תמיד, תשמע, אתה יודע, אולי כדאי שתחשוב עוד פעם על מה שאתה זה, כאן וכאן, כי יש איזשהו שיקול כזה או אחר, תשקול את זה. הוא אומר תמיד, אתה יודע מה אבא, אני אחשוב על זה. עכשיו כל פעם חדש, אותו סיפור. זה היה תמיד מרגיע אותי. הוא עשה מה שהוא רוצה בסוף. בדרך כלל אין קשר בין הדברים, כאילו, בין מה שאמרתי למה שהוא עשה. אבל תמיד זה היה כאילו מרגיע אותי שהוא לפחות חושב על זה. את מבינה שבדור של סבתא שלך, אם אבא היה מגיע לבן שלו אומר, תשמע, תעשה כך וכך, מי היה עונה אני אחשוב על זה? מה זאת אומרת לחשוב על זה? אמרו לך משהו מסוים, תעבור לדום. עכשיו, יש לזה גם תופעות לוואי, כמו שאמרנו קודם, חיוביות. הרבה תופעות לוואי חיוביות. שאדם לוקח אחריות על עצמו, מבין יותר, לומד יותר בעצמו, מעמיק בדברים יותר. וגם תופעות לוואי שהן קצת יותר קשות. שכיבוד הורים זה כבר לא משהו שהוא מגיע באינסטינקט. לא מגיע כמובן מאליו. צריכים לתחזק את זה, צריכים להבין את זה. עוד טיפה, גם בכבוד.
גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד, שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מאמין אופי לחייו מפני בריחה ופחד, איזה שהיה, בין מוחשי, בין ציורי, בין חומרי, בין רוחני.
מה הכוונה?
שכבר אין לנו את הפחד שהיה
כמו שהיה פעם. אין הרתעה, בדיוק. פעם אדם היה נלחם כאילו להיות בטלם. צריך להיות בטלם כי אם לא, מי יודע מה יקרה. בדיוק, היום הוא אומר, זה לא מתיר עליי פחד, או אימה. אז אומרים לי, לא יהיה לך בגרות. אז לא יהיה לי בגרות, מה אכפת לי שלא יהיה בגרות? אני אל תדאג, אני אסתדר. זאת אומרת, אם פעם היה הרבה יותר פרוצדורות, היה איזשהו סוג של כאילו מצווה כזה שאתה צריך להיות חלק ממנו כדי איכשהו לשרוד, היום זה כבר לא קיים. ולכן ההמשך שמאמר הדור הוא שככל שהזמן עובר ויש פחות עניין, נקרא איזה מנהלתי, שמכפיף אותך להורים ולמורים, אז צריכים יותר להעמיק בלמה זה נכון הדבר ולא למה אמרתי ואתה עושה. אני לא אומר שאין משמעת בעולם, חשוב שתהיה משמעת בעולם, גם בצבא עובדים על זה הרבה מאוד, על משמעת ברזל, שיהיה ציות מוחלט. אבל לא שם זה נגמר, שם זה מתחיל. ככל שהדור עובר, צריכים יותר ויותר ויותר לשים דגש. לא רק על מה שאמרתי לך, העובדה שאמרתי, אלא למה זה הגיוני. וגם בהמשך הוא אומר שהצרות והתלאות הפכו אותו לנוקשה ואז, עד ששום איום לא מפחיד אותו. הוא כבר לא מפחד מאיומים. הוא רוצה לדעת למה זה נכון. לא למה לא כדאי לך. נניח אם פעם אדם היה, לא יודע מה, חלילה, עובר עבירות, אומרים, שמע, אם עושים זה וזה, יהיה לך גיהנום, הוא היה עובר לדום, היום הוא אומר, עזוב אותי מדברים כאלה. תסביר לי למה זה נכון לעשות את זה. לא למה זה כדאי לי, לא אכפת לי מכדאי לי, לא מפחד. אני רוצה לדעת למה הדבר הזה נכון. שוב אני אומר, יש לזה תופעות לוואי גם שליליות. יש לזה גם תופעות לוואי חיוביות. והחיוביות הן שזה מכריח אותנו, גם דברים שהיו קודם אינסטינקטיביים, היו מובן מאליו, לחקור בהם יותר ולהבין למה זה נכון. לא רק למה זה ככה עושים. ככה לא משכנע אותי. אני רוצה להבין למה זה מוסרי, למה זה אמיתי. אם לא תשכנע אותי, אני לא אעשה פשוט. אני לא אעשה סתם כמו טוקי. זה בעצם מה שקורה בדור ההשכלה. זה גם מה שקורה ביחס לכיבוד אביהם. כיבוד אביהם היא מצווה, מה שנקרא בחז"ל, מצווה שכלית. מצווה שגם בלי התורה היינו מבינים אותה, אמורים להבין אותה. כיבוד אביהם היום זה דבר שדורש מאיתנו תחזוק, שלא כמו פעם. כי פעם זה היה מובן מאליו שילד מכבד הורים כי מכבדים הורים. היום אין דבר כזה יותר ככה. אם לא תסביר לי למה זה נכון וצודק ואמיתי לכבד הורים, אז אני לא אעשה את זה. סיפור אחרון לסיום, לפני כמה שנים... נסענו בשאטל מטדי בירושלים לכיוון הכותל בכל המועד. קיצור היה שם תור, לא משנה, הגיע האוטובוס, היינו לאוטובוס, היה שם, היה קצת צפוף, היה שם אמא, בת וסבתא שעלו וישבו בכיסאות האמא והבת, והסבתא לא נשאר במקום, אז היא עמדה גם אנחנו עמדנו פשוט בשלי אדם, ומישהי ביקשה מהבת לקום כדי שהסבתא, שהיא הייתה זקנה, שהיא תשב. וגם האמא אמרה לבת, בואי תשבי עליי כדי שהסבתא יהיה לה מקום לשבת. הגיוני היה. עד כאן. סיים. הבת הייתה באזור גיל מעריך, גיל משהו כמו 6. ואז היא אמרה לה משהו, אני לא זוכר בדיוק, אבל היא אמרה לה שהיא משהו מצבי הנינג'ה, לא זוכר מה היה שם, לא קמה. קיצור, לא קמה. ואני מחכה, ואני עוקב אחרי זה. הקטע היה שהאימא התפקה מצחוק, שהבת יש לה אופי כאילו, היא לא פריירית. והסבתא גם כן צחקה. שהנכדה שלה היא, יש לה אופי, אסרטיבית. בסוף התהליך, הבת יושבת והסבתא עומדת. את מבינה שאם אנחנו נניח הולכים דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה, האמא עושה פו לילדה והסבתא יושבת שם? כאילו, מה הקשר בכלל? אבל יש משהו במצב הזה שמצריך, דורש מאיתנו, לבר יותר לעומק, אז למה לכבד דורים? זה גם חינוך, נכון. לפחות היא צודקת, שיכול להיות שבציבור שהוא יותר מסורתי, זה פחות חד. אבל זה, בוא נאמר, בסוף התרבות היא אותה תרבות. בווליום משתנה. ככל שהצד המנהלתי, הטכני, פחות חזק, אז צריכים יותר להסביר אז למה זה נכון. אנחנו הולכים לבוא השם בשבועות חודשים הקרובים, לעסוק קצת בהרחבה, במה שורש כיבוד הורים, גם ברמה של הערך שבזה, של הצד היותר אמוני השקפתי, וגם בצד ההלכתי יותר. אנחנו גם נראה שיש דברים שמונעים מאיתנו לכבד הורים, שהם פשוט שגיאה בכתובת. אני חושב שכיבוד הורים זה משהו מסוים, אם זה משהו מסוים, אני לא יכול לכבד הורים. והאמת היא, שזה לא אותו משהו בכלל. חשבתי שכיבוד הורים דורש ממני משהו מסוים, אני על זה לא מוכן, אני לא יכול. אם נדע מה באמת ההלכה של כיבוד הורים, אז יהיה הרבה יותר קל לכבד. אם ירצה השם בשבוע הבא, נמשיך בדף הזה, אין היה שם מעל, בסדר? אז שמור דפים, יישר כוח.